אנחנו נעסוק בעניין של התשובה. בשתי נקודות. הרב קוק כותב בשיר קצר, הוא קורא לו למשורר התשובה. נקרא כמה שורות, ואני אומר כמה מילות פתיחה לנושא שאני רוצה לדון עליו. משורר התשובה, הנולדת כבר, ואם בשחקים עודנה צרורה שמה נשמתך, בצרור החיים, נהרה רדע, ועורר כינורך, ישמעו כל דקעי לב, יעזינו כל הרלי רוח, להמיית נבליך, ושבו וחיו. כן, יש פה שיר קצר, שהוא מלא כמהון, למישהו, לאיזה אדם, שישורר את שיר התשובה. ועצם הציפייה הזאת מ... קודם כל, מאיפה לרב קוק יש כזאת ציפייה? לחשוב שיש אדם שהוא יהיה משורר התשובה. שיכתוב איזה שיר, או מה הוא יעשה בדיוק. והדבר השני שהוא תמוע, קודם כל, מאיפה הרב קוק לקח את זה, שיש איזה עניין של השיר, שעושים תשובה, שרים. יש אמנם סיפור חסידי, שבאחת החצרות, את הוידוי, הוא היה אומר בניגון, החזן היה שר, שיר שמח, היה בשמחה רבה, עושה ניגון ושמח על החטאנו, אבינו, פשענו, ועל כל הרשימה הארוכה של החטאים. והרב נהנה מזה מאוד. שאל אותו אחר כך, למה עשית כדה? למה אתה עושה ככה? אז הוא אמר לו, למשל, למה הדבר דומה? לאדם שקיבל תפקיד לפנות את עורבות הסוסים של המלך. אז נכון, הריח הוא לא כל כך טוב, והידיים לא כל כך נקיות, אבל הלב שמח. אני עובד את המלך, אני עושה את מצוותו, אני מנקה את האשפה מתוך תוכי, ואני כל כולי עורבתו של המלך, בסופו של דבר, אולם עורבה, אבל עורבה של מלך, וזאת שמחה גדולה מאוד. אנחנו מכירים את עצמנו שזה לא עובד ככה כל כך. וכאן השאלה השנייה על דבריו של הרב קוק, שהרי תשובה זה התעסקות, קודם כל התעסקות של ביקורת עצמית. וכולנו, גם שלא אחרים מבקרים אותנו, שאנחנו מבקרים את עצמנו, חושבים על עצמנו, זה התמרמרות גדולה מאוד. זאת אומרת, ממש התמרמרות במובן של איזה מין תחושה של קושי ושל של אי-ראיות, אני לא ראוי, אני לא ראויה. והתחושה הזאת היא קשה מאוד. זאת אומרת, יש מצבים שזה אפילו יכול לבוא לידי דיכאון, לידי הרגשת חידלון ועצב ועצבות וכדומה. שירה ודאי אין כאן. ובכל זאת הרב קוק מצפה לאדם שיהיה משורר התשובה. ותשימו לב שהוא גם באמת, זה מין ציפייה כזאת, כמו שמצפים למשיח, שהוא הגאולה, כך מצפים למשורר התשובה, שהוא התשובה. תראו במקום מספר 2, אגב, אולי לפני מקור מספר 2, ההמשך השירים של הרב קוק הם עצמם מלמדים את הקושי הגדול בציפייה הזאת שהתשובה תהיה כמו שירה, שיהיה כמו, כולכם ודאי שרות מדי פעם שירי נשמה, אחריי תבוא חסדיי ותשיר איתכם, שירה זה דבר עצום מתוך מעמקי הנפש, מתוך עומק החיים, ודאי שזה דבר גדול, רק שאנחנו לא תופסים את זה, איך זה קשור לתשובה. ותראו את המשך השירים של הרב קוק, שהוא אומר, הוי לנחושתיים, רגלי לחבלים הוגשו, ומעוף החיים מנשמתי שורשו, החטא כעופרת יכביד הרוח, יצרב כצרעת ממארת וכאש נפוח, אשאף להתרומם וגל פשעים נגדי יתקומם, בשיני לבעים, ואחרד ואתמוגג ותגזל מנוחתי ממזיד ומשוגג של צרור אשמתי. כן, זה, אם כבר כותבים שירה, זה השירה שיוצאת, זה... רק מוסיף עוד קצת יגון על יגוננו. שבאמת החטא הוא דבר שמנמיך את הרוח, הוא מפיל את האדם, וכשאדם עכשיו חוזר ומתעסק בדברים שאינם ראויים, שהוא עשה באופן לא ראוי, רק כל אחד מאיתנו יחשוב, לא ניקח לחטאים רחוקים, אלא דברים שכולנו נמגעים בהם פה ושם, רק אדם יתחיל לחשוב בליבו משהו שהוא אמר רע על מישהו, לשון הרע, וההשלכות שזה גרם, וכמה קשה לחפר על זה, וכמה שזה רחוק, והעלבה כלשהי, או כל מיני דברים קטנים פה ושם, מישהו לקח מחברו שלא ברשות, ואיזה נזק הוא גרם לו לטווח ארוך, כל ההשלכות של מעשים קטנים שאדם עושה בלי מודע בכלל, זה צער גדול, זה צער עמוק. ואל התשובה ליבי עומה, כותב הרב קוק, וגוויתי מחוללה בחטאיה, ושמחת נשמתי עולה ומתגברת. יהמה הכאב, יצרב ויחמר, התגעשו הדמים העפים במרוצתם, ידפוק הלב העומד נרעש, על החטא הוא דואב, מתפלצו על אלבון הנשמה. כן, גם פה שוב רואים אותה תחושה של פלצות וכאב. זה בעצם הדברים שמלווים תשובת אמת. אז מה המשמעות של השירה? מה הרב קוק מחפש? שירה בתשובה. תסתכלו עכשיו מקור מספר 2, מופיע בתלמוד הבבלי, במסכת סנהדרין, דף זין. ההוא דאב וכאמר ואזיל. ואזיל מבית דינה, שקיל גלימה, ליזמר זמר. יצאת מופסד בדין, תזמר איזה זמר, תעביר את זה, תחליק, מה שאנחנו נוהגים לומר. תשאיר משהו. ליזמר זמר וליזל באורחה, וימשיך ללכת. אמר לי שמואל לרב יהודה, קרקטיב, כן, אתה הבאת את זה בשם איזה פסיכולוג, איזה איש כזה חכם שאומר, אם נפלת בדין, חייבו אותך בדין, תשאיר שיר. קרקטיב, וגם כל העם הזה על מקומו יבוא ושלום. כן, את זה פסוק שמצוטט מיתרו, שאומר למשה, אתה שופט את העם מהבוקר עד הערב, נבול תיבול ולא תצליח, אלא תמנה אנשים, תמנה מערכת משפט, ואז גם כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום. אז אומנם זה קשור פה למובן ששם מדובר על מערכת משפט, אבל איפה הזמר פה? זאת אומרת, הפסיכולוג מציע לאדם, אם יש כזה שיר כזה באמת שמיוחס לבוני המדינה הראשונים, הבילויים ועוד אלה, אם יש לך קושי, דורכהו ברגליים, קום ולרקוד, יש כזה גם שיר חסידי, על ידי ניקונים או ריקודים, ממתקים את כל הדינים. אז זה מה שהפסיכולוג הזה מציע. הוא מציע, כאשר אדם נמצא באיזה מצב עמוק וירוד ונמוך, לשיר. אתה מרגיש את המבואסות הזאת, את הכאב של יצאת חייב בדין, או שאתה יודע, אתה מודע שיש בך דברים שבחייב, אתה שופט את עצמך, אז תשיר, זה פתרון טוב. איך זה קשור לגם כל העם הזה, על מקומו יבוא ושלום. זאת אומרת, המובן הפשוט הוא שהם יקבלו עליהם את הדין. זאת אומרת, כמו שהפסיכולוג מציע, אל תיקח בקשה את ההפסד הזה בדין, תגיד תודה שאתה ממשיך לחיות ואתה חי, והנה אתה ממשיך ללכת בדרך. אז תקבל את הדין. שוב, הרעיון הזה של לשיר את זה, הוא עומד פה ברקע. בהמשך עוד נחזור להמשך של הפסוק, וגם כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום. ואני חושב שהדגש הוא על מקומו. זאת אומרת, כשדיברנו על בשלום, זה מתאים לזה שהוא מקבל את הדין. הוא יצא מופסד בדין, כולם יהיו שמחים. גם אלה שזכו בדין ודאי שישמחו, וגם אלה שהפסידו בדין, הם חוזרים אל מקומם בשלום. בואו נעבור למקורות למטה, עניין השירה. המקור הראשון לזה שיש קשר בין תשובה לשירה, תסתכלו במקור מספר 6. ואלה דברי דוד האחרונים. נאום דוד בן ישי ונאום הגבר הוקם על. אומרים חז"ל, נאום הגבר הוקם על, זה דוד שהקים עולה של תשובה. ובדרך כלל אנחנו, כשאנחנו קוראים למשפט הזה, אנחנו מייחסים את זה לעובדה שדוד, אחרי שהוא חטא עם בת שבע, הוא חזר בתשובה. הוא מיד אומר, חטאתי להשם, ומקבל עליו כפרה, מקבל עליו איסורים, ועובר תהליך שלם של חזרה בתשובה. אבל כשמעמיקים יותר על דמותו של דוד, עוד לפני חטאו, הוא היה בעל תשובה. כל הליכתו של דוד היא תיקון אחד גדול, תיקון של החברה הישראלית, תיקון של הרעיון הישראלי, האידיאלים הישראלים. הוא המחזיר, הרפרודוקציה הגדולה ביותר של ההיסטוריה של עם ישראל, זה דוד המלך. שמחזיר את עם ישראל למעמדו, למקום הראוי לו, למקומו. זה נאום הגבר הוקם על. ונעים זמירות ישראל, כן, שימו לב באותו משפט, נאום הגבר הוקם על, שהקים עולה של תשובה, ומיד לאחר מכן, נעים זמירות ישראל. וכמובן שספר תהילים, יש בו חזק את שני המרכיבים, גם פרקי תשובה, וגם פרקי שירה, ופרקי רוחניות גבוהה. תסתכלו מקור 7. כאן יש ציטוט של מה שאמרתי לכם בעל פה. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, נאום דוד בן ישי ונאום הגבר הוקם על, שהקים עולה של תשובה. אמר דוד, אלוהי ישראל, לי דיבר צור ישראל, מושל באדם אני, ומי מושל בי צדיק, שאני גוזר גזרה והוא מבטלה. כן, כך הקדוש ברוך הוא אומר על דוד, שהוא צדיק, מושל, אולי נקרא את זה בפסוקים בפנים, במקור 6 עוד פעם, אמר אלוהי ישראל, לי דיבר צור ישראל, מושל באדם צדיק, מושל יראת אלוהים. המשפט הזה בהמשך, אנחנו נדבר עליו, הוא משפט חשוב מאוד. זאת אומרת, מושג יראת אלוהים, הוא בהמשך יתפס כמה שמאפשר לנו לעמוד מול ביקורת מאוד נוקבת וחזקה, ויחד עם זה לגלות את השמחה העצומה שיש בתהליך התשובה. תסתכלו מקור 5 בצד. כותב את זה, נדמה לי שזה רב לוי יצחק מברדיצ'ב, אני לא כתבתי את פה את המקור, אבל אם אני זוכר נכון זה רב לוי יצחק מברדיצ'ב. ובשירי דוד עבדך אמר, כי הניגונים של העבודה וכן בעבודת הלוויים לשורר הוא הנקרא אוקטבה. כן, מה יש רב לוי יצחק הכיר את המושגים המוזיקליים, זה לא כך מפתיע. ויש מדרגה בתר מדרגה, מה שאנחנו קוראים סולמות. היינו, כמו שיש אהבה לבורא יתברך גבוה על גבוה, גם בחינת יראה גבוה על גבוה. כך הוא הניגונים. וזהו פירוש, הוא בשירי דוד עבדך. היינו, כמו עבדך, היינו העבודה. זאת אומרת, כמו שבמוזיקה יש סולם שעולים בו ויורדים, ואנחנו מרגישים את זה, נכון שרוצים לעשות איזו תחושה של האדם, רגש פנימי מאוד עמוק של צער וכאב, אז אוקטבות נמוכות, הסולם משתמש בתווים הנמוכים. וכשרוצים לתאר כימהון וצמאון אלוקי גדול, מטפסים מהר בסולם ועוברים מהר. אגב, פעם נתתי שיעור בתהילים, אז אחת האנשים שישבה שם בשיעור הייתה מומחית לזיהוי צלילים, והיא טענה שמוצאים בהרבה שירים בעולם, במוזיקה הישראלית וגם במוזיקת עולם, איזשהו מוטיב, כמו גן, כמו שמוצאים גן של הכהנים, מוצאים תו של הלוויים. זאת אומרת, מוצאים איזה מקבץ של תווים, של אוקטבות, שהוא חוזר על עצמו בהמון המון שירים, ניגונים ישראלים, שבכל מיני עדות, גם בתימניות וגם במזרח ומערב, אשכנזיות וכדומה, זה מין איזה תו דומה, שזה נעים לאוזן הישראלית, האוזן היהודית לשמוע, ואחד האפיונים של המקבץ המזוהה הזה, זה שיש פה עלייה וירידה מהירה, זאת אומרת, מעומק היגון, מה שאנחנו קוראים לזה, לעומק הדבקות וחוזר חלילה. זאת אומרת, מין סולם עולה ויורד, בהמון שירים אפשר, מי שמבינה במוזיקה יכולה לקלוט את זה. אבל זה בעצם מה שאומר פה רב לוי יצחק מברדיצ'ב, שהמוזיקה יש בה את הצד הזה, השירה יש בה איזה צד של יכולת לעלות. כמו שהמוזיקה, הצלילים עולים מתוך תוכי, למטה, ואז אני מאורהר ועצוב וסגור ומתחשבן עם עצמי, כך בזה רגע מסוים אני יכול לעלות את הצלילים ולהגיע לאוקטבות גבוהות. אותו דבר העבודה, אותו דבר היחס לחיים. אני בעצם צריך לראות את עצמי כאיזה כינור אלוהי שמפיק צלילים, לפעמים צלילים כאלה כבדים ואפלים, אולי אפילו מפחידים, ולפעמים אני יכול, זה רק עניין של כיוון נכון של הצלילים והקשבה וקשב, ו... אני יכול להגיע למקומות של הדבקות. אז כאן אנחנו רואים קשר מאוד מעניין שרב לוי יצחק מאפיין בין עבודת אלוקים ותשובה, שהיא חלק מעבודת אלוקים, למוזיקה, לשירה, למוזיקה. בואו נסתכל מקורות קצת של הרב קוק עצמו. בואו תראו מקור 3. אולי, סליחה, לפני מקור 3, בכל זאת, מקור 8. אם הזכרתי את דוד המלך, שהוא הראשון שמזהה את התשובה עם שירה, והוא מגבר הוקם על, ונעים זמירות ישראל, כותב את הזמירות הנעימות ביותר לעם ישראל, האוזן הישראלית אוהבת לשמוע. אמר רבי לוי, תסתכלו מקור 8, זה מופיע, זה לקוח, אני חושב, מילקוט שמעוני. אמר רבי לוי, המזמור הזה, אדם הראשון אמרו, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות להשם. פגע אדם הראשון בקין, אמר להם, מה נעשה בדינך? הרי הוא הבין שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו אחרי הרצח. אמר לה, עשיתי תשובה ונפטרתי. כן? איך רואים שקין עשה תשובה? הוא אמר, גדול אבוני מנסו. זאת אומרת, קין הודה בזה שהוא עשה אבון, ועד כדי שהוא, אפשר לקרוא את זה עם סימן שאלה, גדול אבוני מנסו, כהתרסה כלפי הקדוש ברוך הוא, אפשר גם לקרוא את זה עם סימן קריאה, גדול אבוני מנסו. זאת אומרת, שהוא באמת מודה בחטא הגדול שהוא עשה, ולכן הוא נפטר והוא לא מת בעצמו, כי הרי לארץ לא יחופר כי אם בדם שופרו, כמו שנאמר אחר כך לבני נוח. ואצל קין ראינו שהוא לא בהכרח ילמלא באמת מה שקרה שם עם למך. נא ונא דיה, וכל מוצאו יארגני, הוא אמר, אני אמות. והקדוש ברוך הוא נתן לו אות קין, שהוא לא ימות. אמר לי, עשיתי תשובה ונפטרתי. התחיל אדם הראשון מטפח על פניו. אמר, כך הוא גדול כוחה של תשובה, ולא הייתי יודע. מיד עמד אדם הראשון ואמר, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות להשם. רבי שמעון אומר, המזמור הזה, אדם הראשון אמרו, לפי שבא יום השבת, ונעשה סנגור לאדם, לפני הקדוש ברוך הוא, ואמר, ריבונו העולמים, בששת ימי המעשה לא נהרג איש בעולם, ובי אתה מתחיל, זוהי קדושתי וזוהי ברכתי, וניצל האדם הראשון מדינה של גיהנום בזכות השבת. כשראה האדם כוחה של שבת, התחיל משורר מזמור שיר ליום השבת. אמר לי, השבת ולי אתה אומר המנון, אני ואתה נאמר המנון לקדוש ברוך הוא, טוב להודות להשם. זאת אומרת, אדם הראשון זימר לשבת, שבת אומרת לו, לי אתה מודה, מזמור שיר ליום השבת. טוב להודות להשם, אומרת השבת בעצמה. אגב, זה מאוד מעניין שני הצדדים של המדרש. קודם כל רואים מיד שתשובה ומזמור שיר הם הולכים ביחד. כבר מאדם הראשון. אגב, את הפרק הזה בתהילים, חז"ל אומרים שדוד כתב את ספרו, תהילים, על פי 10 זקנים. אחד מהם זה אדם הראשון. הוא לקח שירים או רעיונות שהוא שאב אותם מהחיים של האדם הראשון, והוא שיבץ אותם כשירי דוד. מה המשמעות של השבת והשירה והתשובה? אז קודם כל, באמת, השיחה עם קין היא מובנת. זאת אומרת, האדם הראשון הבין לפתע, קיבל באיזו תבונה את ערכה של התשובה, של חזרה בתשובה ואפשרותה, והוא מודה על זה. והתודה על התשובה, זה שיש אופציה כזאת לתקן, על זה יש להגיד שירה. ואני חושב שבאמת כל אחד מאיתנו, כשנסתכל פנימה, ונעשה באמת חשבון נפש על דברים לא ראויים שעשינו, אז קודם כל עצם הכאב, עצם העובדה שאני חש לא בסדר, זה כבר משמח. כי הראיה שיש איזו ישרות בסיסית שהיא לא נותנת לי להתעוות. אז אני צריך קודם כל להכיר בזה. אז עצם העובדה שאני מתמרמר על משהו לא בסדר שעשיתי, גם אם אני עוד לא מצליח בשום צורה לשנות או לתקן, אני רק מדכא מזה, זה רק עושה לי רע. נורא רוצה לקום בבוקר ולהתפלל בזמן, כמו בנים, אתן דוגמה בשבילכם, ודאי נשים נשואות, יודעות שיש להם איזה פטור כזה, שרבנים גדולים, אבל תמיד הלב רוצה להתפלל, ותמיד יש מצוקה כזאת, ולא התפללתי, וכן הספקתי, ולא אמרתי סליחות, ולא עשיתי ככה. הלב מתמרמר, אז אני אומר, קודם כל, עצם העובדה שהלב מתמרמר, זה כבר שירה. זה מה שבעצם השיחה עם קין מעלה. זאת אומרת, להבין את גודל התשובה. יש אפשרות כזאת שאתה מרגיש שיש שינוי, שאתה יכול ליצור שינוי. אם אני מרגיש רע עם עצמי, זה כבר סימן ששינוי צריך לבוא. גם אם אני לא מצליח לעשות אותו, הוא ראוי לבוא. וזה עצמו משמח. והדבר השני, השיחה עם השבת, נראה לי שבאמת ההבדל פה בין השיחה עם קין לשיחה עם השבת, זה שהשבת מבטאת את החיים באיזה אור אידיאלי. זאת אומרת, שבת היא מעין עולם הבא. זאת אומרת, החיים כפי שהיינו באמת רוצים אותם. אומרת, גם בינינו, אנחנו, רובנו ככולה לפי שאני ככה יכול לראות בחושך שומרי שבתות, או ודאי רוצים לשמור שבתות, ושבת אנחנו מרגישים, זה מין תחושה כזאת של מרחב רוחני שונה מהיום-יום. אין בו את מרוצת היום-יום, למרות שהוא יום עצמו שדי מלחיץ, כי יש פה המון הלכות ופרטים מתנה טובה נתן הקדוש ברוך הוא לישראל שבת שמה, ומתנה טובה נתן הקדוש ברוך הוא לישראל תורה שמה, ואנחנו כל כך מתעסקים בעטיפה של המתנה שאנחנו לא שמים לב מה יש בפנים בתוך המתנה. והשבת היא בעצם מבטאת את החיים כפי שהיינו ראויים לחיות אותם, וזה בעצם מה שנתן לאדם את היחס הנכון לעצמו ולמעשים שהוא עשה. ואז הוא פונה לשבת ואומר לה תודה, והיא אומרת לו, לי אתה צריך לומר תודה? בוא נודה, טוב להודות להשם. וטוב להודות, תשימו לב, המילה להודות זה לומר תודה, ולהודות זה גם להתחשבן על החטאים, זאת אומרת להתוודע על עצמי. זאת אומרת, שני המישורים האלה הם כאחד. טוב להודות להשם שיש עולם מתוקן, יש יום חול ויש שבת. אף על פי שיום החול הוא עדיין לא מקרין את כל מלוא גודל של החיים, החיים הם באמת התעסקות בעטיפות ובמעשים קטנים שמפילים אותנו לחטאים, אבל כשנכנסת שבת אנחנו מבינים שיש מצב שונה, יש אפשרות לחיות אחרת. התחושה הזאת שוב מחלחלת פנימה, ולכן גם בשבת יותר קל לנו לשיר, יותר אנחנו מצפים לזה, יותר מחכים לשירת חיים פנימית כזאת שתצוץ. עכשיו בואו נקרא את הכתבים של הרב קוק, שתי פסקאות. רגשי התשובה בכל הוד יפעתה, מקור מספר 3. רגשי התשובה בכל הוד יפעתם, בכל דכדוכי נפשם, היותר עמוקים, מוכרחים להיגלות בספרות. למה נלמד דור התחייה את התשובה בעומק נפש, בתכונה חיה ורעננה, ושב ורפה לו, וקום יקום לנו משורר התשובה, שהוא יהיה משורר החיים. משורר התחייה, משוררה של הנשמה הלאומית ההולכת להיגאל. כן, תראו איך הגענו עכשיו לפסקה הזאת של הרב קוק, לאור המקורות שקראנו קודם. עכשיו אפשר להבין מה הציפייה שלו למישהו שיקום ויכתוב. אגב, זה מאוד מעניין, זה לא הוא. הוא לא מחזיק מעצמו כמי שעשה את זה בשלמות. הוא אומר, נו, שיוולד כבר האדם הזה. או יקום איזה מסופר כזה שיכתוב על התשובה. אגב, אפשר לראות שבאמת ספרי אורות התשובה של הרב קוק ועיסוק בהם הוא באמת מאוד מרכזי במשנה שלו, והרבה פרשנויות והרבה עיסוק בספר הזה. אבל לפי מה שהוא כותב פה, זה היינו, שירת התשובה היא שירת החיים. זאת אומרת, נקודת החיים העמוקה היא שירה. מדומה לאומרות מה שכתב רבי יצחק מברדיצ'ב, שכמו סולם והמוזיקה, סולמות המוזיקה והאוקטבות, כך גם נימי חיי נפשנו והיחס שלנו אל החיים. פסקה 4. איננו מתעכבים בדרך ההשלמה, ואיננו מפגרים בה. וזה דבר שכולנו מרגישים אותו מאוד חזק וכואב. לו גם ברמה האישית כל אחד לעצמו. ואני יודעת שקיבלתי על עצמי והחלטתי, ואני ניסיתי, וכבר באתי לכניסי תשובה, והלכתי לשנת מדרשה, והלכתי לחודש אלול, ומה לא עשיתי, ועדיין אני מרגישה בפיגור ובעקבות. הננו מתעכבים בדרך ההשלמה, והננו מפגרים בה. למה? מפני החרדה היתרה שהננו מרגישים בנפש בעת אשר רעיון התשובה עובר לפנינו. זאת אומרת, יש משהו מחשמל, מהמם, בפעולה הזאת של התשובה. אגב, זה כנראה איזה אחד ההסברים, למה ביום הכיפורים, העינוי, זה כמו, אני מקווה שאף אחד מכם לא התנסה בזה, אבל אני כאן דווקא באופן, אני אמנם צעיר, אבל התנסיתי בזה כמה פעמים, שצריך לעבור ניתוח. אז ההוראה הראשונה לפני שעוברים ניתוח זה לצום, צור לאכול. לא משנה איזה ניתוח, צריך להיות בצום. זה יום הכיפורים. יום הכיפורים זה התעסקות בנפש, ולכן שום דבר אחר לא יטריד אותנו עכשיו. צריך להיות בצום, זה ניתוח מאוד כואב, מאוד עמוק. לא להתעסק עם דברים אחרים של, של גופניות, להיות ממוקדים בנפש, ובאמת הולכים לנתח בה, לעשות בה ניתוח. וזאת חרדה. זאת חרדה. ולו רק שמסכים לשמוע שם את, את הניגון של נתן את תוקף, והם לא הספקנו לחרוד קודם, אז הנה עכשיו זה, זה נותן את התחושה הזאת של החרדה. חרדה יתרה, כותב הרב קוק, שהיא לא, היא לא צריכה להיות. זאת אומרת, חרדה זה ראוי, אבל חרדה יתרה לא טוב. והחרדה היתרה הזאת שמרגישים בנפש ועת אשר רעיון התשובה עובר לפנינו, הוא מעכב את ההשלמה והוא גורם את פיגור, הפיגור ביכולת שלנו לצאת אל חיים יותר איכותיים, יותר ראויים בצד האלוהי. הננו נשארים מלאי חלחלה ומחוסרי אייל, הם מחוסרי כוח. משפעת דיכאותה של התשובה, התשובה באמת מציגה אותי כשאני צריך להודות על, על מעשיי הלא טובים, וכמה שאני חסר דעת וחוסר שיקול דעת ועושה דברים לא נכון וכן הלאה וכן הלאה, אני לא אתחיל לפרט ולא אתחיל פה להזיל דמעות כולנו, זה יוצר איזו מעיכה ממש, יש איזה אדם ממש קוטש את עצמו, מועך את עצמו. ובשביל כך עצמו דוחים אנו את הרעיון הזה, מקור כל ההצלחות מרשמי נפשנו, ואיננו נשארים טועים במדבר החיים. זאת אומרת, אנחנו יכולים אפילו פה, לא מדובר רק על אנשים שאינם הולכים לבית הכנסת ביום הכיפורים, לא מדובר עלינו, שגם שאנחנו הולכים לבית הכנסת, ואנחנו עושים מה שאנחנו מכנים את זה היום בשפתנו תשובה לייט, not too much, או ביידיש אומרת too sharp, לא חריף מדי. עושים, בסדר. אבל בפנים, בעצם, העיכוב נובע מזה שאנחנו לא מוכנים לקבל את מלוא עומק התשובה וההכרה בחטא והווידוי והקבלה לעתיד וכדומה. והננו נשארים טועים במדבר החיים, אבל לא יוכל מצב כזה להתקיים. אנחנו חייבים להתעזר בגבורת נשמה. זאת אומרת, בגלל אנחנו מבינים שהפחדים הם רגשיים, נפשיים ורוחניים שכליים. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה הרבה פעמים אצל אנשים, כל מי שמכם מעביר ביקורת על אדם אחר, ומי מאיתנו לא עושה את זה מדי פעם, רואים איך אדם נסגר. אתה אומר לו משהו שהוא לא בסדר, רואים שהוא חושב, והוא מזיז את הראש הצידה. הוא לא מקשיב לך יותר. או במקרה הגרוע יותר הוא מקשיב, אבל הוא מתפרץ רגשית נגדך. או תוקף חזרה, או בוכה, או עושה איזה משהו קיצוני רגשי. זאת אומרת, הקושי לעבוד עם מערכת התשובה, זה בגלל שאנחנו לא מודעים מספיק לעומקי הנפש שלנו. זה בעצם מה שהרב אומר פה. זאת אומרת, אנחנו ברובד הרוחני, השכלי, או הרגשי, אמוציונלי, מרגישים בביקורת, גם בביקורת עצמית, היא מביאה אותנו לאותו מקום. זאת אומרת, בהכרה שכלית אני יכולה להגיע להכרה לשנות דרך, ולהגיד, אני באמת לא בסדר, לא קיבלתי את ההורים שלי מספיק, לא עשיתי זה מספיק, לא ככה עשיתי מספיק וכן הלאה. אבל לא מספיק, זה לא מספיק הבנת עומק החטא, ויש פחד מפני זה. אז בסדר, אז אני לאבא אני אהיה בסדר. אני ככה מקבל מהר קבלה מהירה כזאת, כמו נינווה העיר הגדולה. צ'יק צ'ק הם לובשים שק ואפר, אפילו את הפרות ואת החמורים מלבישים שק ואפר, וזהו. תשובה של רמיות כזאת, לא מתוך עומק הנשמה. ובעצם מה שהרב כותב פה, שההכרה שלנו צריכה להיות שהתשובה היא נובעת מהכרה של הנשמה. וזו נקודה שאני רוצה קצת לעסוק בה, כי זה באמת, כמו שהרב כותב, זה הפתרון, או זה המוצא העמוק לצאת מתוך כל נקודות החיים ותפיסתנו את הביקורת העצמית ואת היחס המחודש לקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, באופן ישר ושוטף. אנו חייבים להתעזר בגבורת נשמה, בכוחה של שירת התשובה. כל היגון שלה מוכרח להתהפך אצלנו לשירה רעננה. הוא לא מחכה למשורר, הוא אומר, כל אחד ימציא לו איזה פזמון, וישיר לעצמו את שירת התשובה, אם נחכה עד שיוולד המשורר, לא תהיה תשובה כל כך. או שיהיה, אבל היא תהיה מדכאת ולא נעימה. וכנראה גם לא תהיה. כל היגון שלה מוכרח להתהפך אצלנו לשירה רעננה. המחיה ומעודדת, המנחמת ומרפאה, ואז תהיה לנו התשובה עם כל הגיונותיה, חטיבה נעימה ומתוקה. עכשיו, לא כל הגיונותיה, זה מה שדיברתי קודם על הרוחניות, זאת אומרת, השכל, החשיבה, ההיגיון, השכל הישר, ותמיד אנחנו מרגישים ככה, בשכל אני מבינה את זה, אבל אני לא מחוברת לזה, אני לא מרגישה את זה וכדומה. שנהגה בה תמיד, ועל פיה נסדר את כל מצעדי חיינו. ושוב הדגש, כל מצעדי חיינו. לטובתנו הפרטית והכללית, בעולם הזה ובעולם הבא, ולגאולת הפרט ולגאולת הכלל כולו, לתחיית האומה ולשיבת שבותה, כי ימי עולם וכשנים קדמוניות. כן? אנחנו צריכים לשמוח מאוד בתשובה של עצמה. איך עושים את זה? איך יורדים לתוך מקום שבו באמת התהליך הזה, שאנחנו רוצים להכניס את עצמנו לתוכו ממש עד העומק, שהוא יהפוך באמת לניגון עמוק ופנימי. אז בואו תהפכו את הדף. הרב קוק דיבר על הצד הנשמתי. הצד הנשמתי, הוא מתגלה לאדם באותם כוחות נפש שיש בו. זאת אומרת, האינטלקטואל והרגשות. רק ההבדל בין ריגוש או הכרה נשמתית לבין הרגש והשכל הרגילים של חול, זה שהשכל שלנו בנוי מעולם חיצוני. כן, אתם פה עכשיו יושבים כמה שעות בחדר סגור, מין אינקובטור של עיסוק בימים נוראים ושמחת התשובה ועוד בין הדברים כאלה, ואחר כך יוצאים החוצה ולצערנו מישהו מגלה שקיבלה דוח על המכונית. נכון? אז כל היום הגדול הזה והרוממות הגדולה משתברת לשני מישורים אחרים. אחד לחזור אל, או אפילו לא, חוזרת הביתה והבית מבולגן, הילדים לא סידרו את הבית, או כל מי שנוצאת בו אחת מהבנות השירות שיש כאן, היא חוזרת אל העבודה הקשה והאפורה וכדומה. זאת אומרת, השכל שלנו הרגיל הוא בנוי כל הזמן מעולם של גירויים חיצוניים. ואני תמיד קורא לו מין נחום תקום. הוא גם אם אני אתעמק מאוד בתוך עצמי, בתוך הצד הנשמתי, לעולם העולם יקום כנגדי. כל בוקר אני אתעורר מחדש עם העולם שמול פניי. אז אמנם חז"ל עזרו לנו ויצרו מעטפת של ברכות ומעטפת של אמירות כאלה ואחרות והגות כזאת ואחרת שצריך לעזור, זה עוזר לנו, זה עוזר לנווט בתוך עולם של חיצוניות שהוא בכל זאת מוצא גרגירי שייכות ועומק מסוג שהוא לא רגיל. אבל העולם הרגיל עומד מולנו כל הזמן בצורתו הרגילה. אותו דבר הצד הרגשי. זאת אומרת, הרגש שלנו, רגש הוא תמיד תגובה למשהו. והרגש שלנו באופן כללי, הוא מגיב כלפי אדם אחר, הוא מגיב כלפי מצבים שהם בדרך כלל באים מבחוץ. הגילוי הזה של גבורת הנשמה, זה שבאותה מידה שאני פועל, אותם מנגנונים אנושיים שהם פועלים כלפי חוץ, הם יכולים לפעול גם מבפנים. אבל כשנגלה את התגלית הזאת, כל אחד מאיתנו היושב כאן בחדר יגלה לעצמו, יעשה איזה מין התנסות כזאת, שהוא באמת חווה באופן ממשי שהגותו, שמה שהוא חושב, בא לו מבפנים. בא מאיזה מקום שזה לא ההוא הרגיל. זה לא בגלל שאמרו. עכשיו, השיחה הזאת שאני עושה עכשיו, אני עושה את אותה פעולה של העולם החיצון, למרות שאני מדבר על דברים נשמתיים וחשובים, אבל אני עומד פה ואתם מקשיבות, זה גירוי שבא מבחוץ. כדי שזה יופנם, לכן הרב קוק קורא לזה שירה. כי המחשבה שזורמת בעומק מבפנים, היא באמת היכולת שלי להתבטא, היכולת שלי לעורר בי את המחשבות וכדומה, ואותו דבר גם הרגש, שזה כמובן יותר חזק, שאדם פתאום הולך ומשמח את עצמו. מאיפה אתה שמח פתאום? מה השמחה הזאת? מאיפה זה נובע? אז ההבנה הזאת הראשונית הזאת שאמרתי, המהפך, התבונה שאני מבין שהעולם שאני חי בתוכו, אני כאילו נמצא בין שני מעגלים, כאילו מין שמונה כזה, אני המרכז של השמונה, כמו גם סימון של האינסוף. אני מרכז השמונה, העולם יכול להיות בלון כזה שעומד מול פניי, אבל באותה מידה אני מבין שעולם ענק ועצום הוא מקור חיי, והוא מקרין לי את כל מה שאני רואה לפניי. המחשבה הזאת היא בעצם יסוד התשובה ושירתה. אז בואו נקרא עכשיו מקור 9. על ידי התשובה, הכל שב לאלוהות. משפט כל כך חזק, אני זוכר שאני פגשתי את המשפט הזה בפעם ראשונה בימי חיי, הייתי חייל בצבא, שקראתי את הפסקה הזאת, וזה היה אפילו ליל סליחות של ערב ראש השנה, אם אני זוכר את המקום שהיינו, בסיני באיזה מקום, והמשפט הזה הפך אצלי דבר חשוב ביותר, כי עד אז תמיד המחשבה שלי הייתה, וגם שלכם, אני מניח, שמידי שם מה זו תשובה, אז כולנו רואים, יש חטאים, אדם עשה משהו לא טוב, אז שיעשה תשובה, יחזור בתשובה, יתקן. תשובה תמיד נתפסת כמשהו שבא על קלקול. ופה הרב קוק מפתיע אותנו, הרב קוק אומר, על ידי התשובה הכל שב לאלוהות. זאת אומרת, תשובה לא באה להחזיר אותנו ממצב של חטא, אלא ממצב של איזה מין פער, איזה דיסוננס בין המצב שאני נמצא בו למצב שהייתי ראוי להיות בו. זאת אומרת, כל מציאות אנושית או כל מציאות עולמית דורשת תשובה, גם ללא חטא, גם ללא משהו ספציפי. אנחנו חיים, כל חיינו זה בתוך עולם של צלילים או עולם של גלים שנעים למצב יותר איכותי, יותר שלם. ובכל שלב שאני נמצא בחיים, אני זקוק להוציא לפועל יותר. אגב, זה מה שגורם לנו לדרוש מעצמנו ולהרגיש שאנחנו לא בסדר. זאת אומרת, אם לא שהחיים שלנו יהיו קו של התגדלות אינסופית, לא היינו דורשים מעצמנו, היינו אומרים, גנו, זהו, מספיק, אני עשיתי את שלי, אני עכשיו יכול לנוח, שכל העולם, לא רוצה להתבטא במה שאנשים בדרך כלל אומרים, שכולם מחפשו אותי, אני השלמתי, אבל רואים שלא, שבאמת זה לא ככה. זאת אומרת, לאדם יש איזו תנועה מתמדת וגדילה מתמדת. ולא רק לאדם, העולם כולו, על ידי התשובה, הכל שב לאלוהות. על ידי מציאות כוח התשובה, השורר בעולמים כולם, שב הכל ומתקשר במציאות השלמות האלוהית. ועל ידי הרעיונות של התשובה, דעותיה והרגשותיה, כל המחשבות והרעיונות, הרעיונות והדעות, הרצונות והרגשות, מתהפכים ושווים להיקבע בעצם תכונתם בתוכן הקודש האלוהי. זאת אומרת, מה שהרב קוק כותב פה בפסקה הזאת, אני אסביר את זה עם הדוגמה של השמונה, שהצבתי את עצמנו בתוך החיבור, נקודת המפגש הזה של השמונה, זה שכמו שאני יכול להבין שזה מפגש של שני עולמות, אני קיים בתוך מציאות של מפגש שני עולמות, עולם של חיצוניות שאני צריך להגיב כלפיו, ועולם שממנו באתי, במובן אמוני יותר עמוק, שנדבר עליו אולי בהמשך קצת, כאן הרב קוק בא ואומר, זה לא רק שאני נמצא באיזה מין שני גושים, שני כדורים כאלה שמתנגשים בי בעוצמה, אלא העולם הפנימי שבי יכול לפרוץ על השמונה, על החלק הקדמי של השמונה. זאת אומרת, על ידי התשובה הכל שב לאלוהות, ועל ידי ביטוי של תשובה והתעסקות באמת בדבר, אני לא מתעסק רק באיזה קלקול קטן שעשיתי, אלא עדרבה, לפעמים, אני תמיד עובד את זה כדוגמה של הילד ההולנדי שמעריכים אותו ומעריצים אותו, מספרים עליו, שכנראה באמת היה כזה ילד, מסתבר, זה לא רק אגדה, שדחף את האצבע לתוך החור הקטן וסתם את הפרצה בסכר והציל את הולנד כולה. ואני בא ואומר, הרב קוק אומר הפוך, התשובה על חטא אחד קטן שלי, שאני עכשיו חוזר עליו בתשובה באמת, פותח את החור הקטן הזה של החיבור של שני העולמות, ואיזו שייכות אלוהית ואנרגיות עצומות של עולם עליון, פורצות דרכי ומעדנות את החיים. זה נשפע, אף אדרבה, לא לחסום את החור הקטן שמחבר בין אלוהיות לעולמיות, אלא בדיוק להפך. בזה שאני עכשיו בלב פתוח, בזה שאני עושה לעצמי ניתוח לב פתוח, ומתחשבן מול בוראי, ואומר, אני לא בסדר לפניך, מעלתי, בגדתי, אשמתי וחטאתי, וכשאני מגיע לנקודת התובנה העמוקה הזאת, מהי הפעולה הזאת שאני עושה על עצמי, אני מגלה שבעצם אני מוציא את האצבע מן החיץ, מן הסכר, מן המחסום, שבין אלוקים ואדם בכלל, בין אלוקים ועולם. זה הרעיון שעומד פה מאחורי החיבור הזה של השמונה, וכמובן אז מתוך עולמי הפנימי יכול לשפוע על כל עולם המחשבה ועולם הרגשות, איזה עידון, איזה ריגוש אמיתי. מקור 11. וכל ההוויה הירודה ממעלת אלוהים עליון איננה כי אם ירידת הרצון בבחירתו הבלתי שלמה. זאת אומרת, למה העולם הוא לא אלוהי? כי אנחנו לא רוצים שהוא יהיה כזה. ולמה אנחנו לא רוצים שהוא יהיה כזה? כי אנחנו קצת טיפשים. זאת אומרת, זה הכל תקלה קטנה. זאת אומרת, לו היה בכוח, אגב, שזה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו ככה, שברגע שנרצה באמת, ואני אומר את זה אפילו באדם הפרטי, הבודד, העולם מיד מופיע בהיבט האלוהי שלו. הוא מיד חוזר להיות כפי שהוא ראוי להיות, במקור. וכל אהבה ירודה ממעלת אלוהים עליון איננה כי עם ירידת הרצון בבחירתו הבלתי שלמה, וזה גורם תוספת של גירעון, וסוף כל סוף שכל התומעה תכלה, והרצון מתוך חופשו יתעלה אל הטוב המוחלט, ויהיה השם אחד ושמו אחד. וההוויה זו של חזרת הכל אל האלוהות, היא השלמות העליונה בהוויה, ואין כוח להשיג ערכה. אין, רק תשימו לב שזה ממש אותו משפט שהוא אמר באורות התשובה. זה כתוב, זה לקוח מאורות הקודש. על ידי התשובה הכל שב לאלוהות. אומר הרב קוק, כוח הבחירה והרצון של האדם הוא המצגת של לראות את העולם בכלל בחיצוניות שלו. וזה הכל תלוי בזווית ההסתכלות. אגב, הרבה פעמים אנחנו רואים את זה באמת בחוויות חיים קטנות, שיש לנו איזה רגש מאוד מאוד חזק, שהוא פתאום פותח לפנינו לראות עולם שלא הכרנו קודם. זאת אומרת, אחרי שחוויתי חוויה מסוימת, פתאום אני רואה, זה אותו דבר, אומר הרב קוק, התפיסה הכללית של החיים, שאם ישתנה איזה דבר באופן ממשי, רואים את זה הכי חזק, כשאדם מצליח לעשות משהו, הוא לא האמין שהוא יכול לעשות, ופתאום הוא הצליח. כן, מי שעברה טסט, יודעת את זה ודאי, כל מיני דברים שאדם עושה, אפילו דברים פיזיים, או דברים נפשיים, איזה מאמץ גדול שאת צריך לעשות, מי שלמשל ידעת על עצמה שהיא קצת, מידת הפחד אצלה לא מספיק מבוררת, והיא בכל זאת עלתה לצפון, לעזור במקלטים, שמעה שריקות של קטיושות, וחזרה משם איזה מין, פתאום היא גילתה את עצמה שונה. כן? זה גילוי של עולם יותר עמוק, של אומץ, של יכולת וכדומה. וכך בעצם להבין שכל העולם יכול להתגלות לפנינו, הכל תלוי בבחירה. הרעיון שכל ההוויה כולה היא רק עניין האלוהות, ואין עוד דבר לגמרי מבלעדי השם, הוא מענג את הלב מאוד. התענוג הרוחני שהרעיון הזה מסבב, הוא המופת על צד האמת המתבטא על ידו. זאת אומרת, בעצם התובנה הזאת של השב בתשובה, זה שאני מבין שאני חי בתוך עולם שהוא למראה עיניי, הוא מתעתע בי, זאת אומרת, הוא גורר אותי להתייחסויות פרטיות ומעשים קטנים שמרחיקים אותי מהעולם השלם, אבל ההבנה שהעולם השלם הוא יכול ברגע אחד להתפרס על הכל. כן, תראו דוגמה, החדר הזה, יש פה מלא מנורות קטנות, ואם פתאום ידליקו בבת אחת את כל הזרקורים, המנורות הקטנות ייעלמו. פתאום כל חדר יהיה מואר באור שלם. כן, תחשבו שכל דבר קטן שאדם עושה, כל ערך אנושי הוא מנורה קטנה. אהבת אב ובנו, אמא וביתה, אישה ובעלה, אהבה. המושג אהבה זה מנורה אחת קטנה. רצון, צרכים, חוכמה, יכולת, כל הרגשות, כל המידות, כל זה מנורות קטנות שאנחנו מנסים להבריג אותה למקום הנכון, ומנסים שהיא תדלק כמו שצריך, בזמן הראוי, ולא לסנבר איתה וכדומה, שלא תהיה רק היא שולטת, אבל אנחנו מבינים שערך החיים כולם, בכללותם, כשהוא יופיע ממקורו, אז באמת הכל בטל, הכל שייך לאלוקים, הכל ממנו. וזה שמחה גדולה מאוד. זאת אומרת, ההבנה, מי נתן לי את הכוח לחיות, מאיפה אני בכלל חי, ב' מי דורש ממני לחיות ואיך לחיות, ואם הוא דורש ממני, אז כנראה שאני יכול, מסוגל לזה או ראוי לזה, וזה הצער שאני מרגיש כשאני לא עושה את זה, כי אני ראוי לזה וזה עצמו כבר קצת משמח. וכאן ההבנה של ההתחברות של העולמות, שהיא נעשית ממש על ידי. בואו נקרא מקור 10, ונעשה סיכום קצר, ובזה נסיים. מקור 10, שוב רב לוי יצחק מברדיצ'ב, תראו מאיפה הרב קוף שואב את הרעיונות שלו, זה יפה לראות את זה אחר כך, את ההשלמה בין המקורות. אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתהרים? מי מתהר אתכם? אביכם שבשמיים. יובן על פי דעית בזוהר הקדוש, כי קיימה לשאלה, ולהבין זה, כי ידוע מה שחכמי פילוסופיה כתבו, שבכל דבר יש כמות ומהות. זה דרך דומה לדוגמה שנתתי עם המנורות. יש כמות גדולה של מנורות, אבל איכות של אור זה דבר אחר. זאת אומרת, יש כמות גדולה מאוד של מנורות, אבל האור חלש. ופתאום תהיה תאורה בסוג שונה, ובאור דווקא אנחנו יודעים שיש מהות שונה של תאורה, יש תאורות, זה לא רק עניין של כמות, אנחנו מודדים את זה, אז אנחנו רואים, זה כמות יותר גדולה, אבל דברים שונים מאירים בצורה שונה. רוצה לומר כמה הוא במספרו ומה הוא בערכו. ואיתה בגמרה, לא כאברהם שאמר ואנוכי אפר ואפר, אלא כמשה שאמר ואנחנו מה. ידוע שעל הבורא יתברך לא ייתכן לשאול מי הוא, כי אחדות הפשוט אין סוף ברוך הוא, ומי ישיב על שאלה זו? והנשמה הוא חלק ממעל, והוא דוגמת קודש הבריחו. דוגמת קודש הבריחו, כן, תשימו לב, הוא דוגמה, הקיום הפרטי שלי הוא דוגמתו של מעלה. זה לא שיש בקרבי אלוקים קטן, כמו שאנשים לפעמים חושבים, האימוננטיות השלילית, הלא נכונה, לחשוב שאלוקים נמצא בתוכי, אלא דוגמת, אני דוגמתו. זאת אומרת, אני מונע ופועל מתוך איזה ציווי אלוהי. למה אני קיים? כי הוא חפץ בקיומי. קיומי ממנו הוא. וכמו על הנשמה, שהיא כמו דוגמה של מעלה, כמו ששמענו חז"ל כמה דברים שהנשמה דומה לקדוש ברוך הוא. והנה כל נשמת ישראל יש להם אחדות גמור. עליות שלהם הוא לעין, ולא ייתכן לשאול עליהם גם כן מי, כי הם באחדות הפשוט, וזהו שאמר משה, ואנחנו מה, ואנחנו מרומז על הרבים, אנחנו רבים, ויש אחדות, ומה יכולים לשאול עליהם, לשון מה? מה אתה? כן? מי אתה? אי אפשר לשאול. וידוע שיום הכיפורים אינו מחפר רק עד שיכניס עצמו לגדר העין, ותשימו לב אגב שזה מתקשר להתבטלות לכלל ישראל, לבקש סליחה מבין אדם לחברו, פשעים שפשענו לחברה הישראלית, על חטא שחטאנו לקהילה, על חטא שחטאנו איש אל רעהו, אל המדינה ואל עם ישראל לדורותיו, הרי כל חילול שבת קטן שלי הוא בגידה באברהם, יצחק, יעקב, משה, יוסף, אהרון, דוד ושלמה וכן הלאה וכן הלאה. זאת רשימה ארוכה של אנשים שהתאכזבו ממני על זה שלא עשיתי דבר אחד נכון. ומה שידוע, וידוע שיום הכיפורים אינו מחפר רק עד שיכניס עצמו לגדר העין, שיאמר אני מה? אני ומה שיש לי וכל הכוחות שלי, הכל הוא להבורא יתברך. זה כמו מקווה, נכנס כל כולי לתוך המקווה. ואז מדבק עצמו במידת עין, ואפשר שזהו כוונת ההשתחוויה של יום הכיפורים של כהן גדול, בקודש הקודשים, שבשעה שההשתחוויה היה מכוון שכל מה שיש בו, הכל להבורא ברוך הוא, ושם יחליפו כוח. וזהו פירוש דברי רבי עקיבא, אשריכם ישראל, דווקא מתאים מאוד שזה רבי עקיבא, אחר כך שורי בית, לעיין קצת על דמותו ולראות איך הוא באמת כל כולו, היה אדם פעיל מאוד, ועשה המון, והתחיל אפילו בגיל מאוד מאוחר לעשות, ולא התייאש, ולא, למה? כי הוא ידע מכוח למי הוא שייך, מכוח מי אני פועל. דברי רבי עקיבא, אשריכם ישראל לפני מי אתם מתהרים, פירוש במדרגה שהוא לפני מי אתם מתהרים, דהיינו שהוא למעלה ממדרגת מי, שלא שייך לשאול שם מי, דהיינו להבורא ברוך הוא, ומי מתאר אתכם אביכם שבשמיים, דהיינו כשאתה מתדבקים בו, כשאתם מתדבקים בו, אמן כן יהיה רצון. כן, מה זאת הדבקות? זה קודם כל באמת התובנה של קצה השמונה הזה שדיברנו עליו, האמצע של החיים, אמצע השמונה, השייכות שהיא בעצם נקודת נגיעה אפסית. אגב, הייתי יכול להראות לכם את זה, יש דבר מאוד מאוד מעניין, למה נתנו לסימן הזה של השמונה, שלפי המהר"ל הוא באמת מושג על הטבע, להיות הסמל של האין סוף. אז יש מושג שנקרא רצועת מוביאס. מה זה הרצועה הזאת? בטייפים ישנים היו פעם מין מכשירי הקלטה כאלה לטלפונים, שיש שם קלטת, שהיא לעולם לא נגמרת. איך עושים את זה בצורה טכנית? טייפ רגיל, יש גלגל אחד ש... מגלגלים עליו את הסרט, הגלגל שני, ואחד מושך, ועד שנגמר. ואז צריך להפוך קלטת, או שיש לו איזה מין ראש כזה שהוא מסובב אותו עכשיו לצד השני, וכך הוא חוזר מצד לצד. זה בגלל שהחיבור הוא טבעתי, זאת אומרת, הוא רק מראה לי צד אחד של הסרט. אם היו מחברים בצורה הפוכה, זאת אומרת, היו לוקחים סרט כזה, ולא מחברים אותו ככה, אלא מחברים אותו ככה, הופכים את הסרט, ואז הוא בעצם מתקבל, אם מסתכלים, הוא מתקבל במין צורת שמונה. מה מאפיין את זה? שאם הייתי מחבר רגיל ככה, אם הייתי מעביר את האצבע, היא הייתה עושה כל היקף. יש חוץ ויש פנים. יש חוץ ויש פנים. כשעושים את זה ככה, בצורה אלכסונית, ואני מתחיל להעביר את האצבע, לאט לאט אני מגלה שפתאום האצבע נכנסת פנימה, ומסתובבת מבפנים. ואני עושה את הסיבוב הפנימי, ואני מגיע עוד פעם לחיבור של החוץ והפנים, המקום של הסיבוב, ואז אני פתאום נמצא בחוץ, מחוץ לשמונה. זאת אומרת, החוץ והפנים, במעגל רגיל יש עולם חיצוני ויש עולם פנימי. בטבעת הזאת, שהיא בעצם הסימול האינסוף, והתנועה תהיה גם אינסופית. זאת אומרת, לעולם אני יכול לנוע גם בפנים וגם בחוץ, עד בלי גבול. ואם באמת שמים כזאת, כזה סרט ומין גלגיל כזה של טייפ, אז הוא מקליט כל הזמן, כל הזמן יקליט. על האחר כמובן, הוא יקליט על הקלטה ויקליט על הקלטה, אבל הוא כל הזמן יעשה תנועה אינסופית כזאת, גם הקלטה מהצד הזה, גם הקלטה מהצד השני. אני אומר, זה בעצם הנקודה שעליה דיברנו, זאת אומרת, התובנה העמוקה שהאדם הוא גילוי ושייכות מלאה לקדוש ברוך הוא, זה בעצם המקור גם לשמחה הגדולה, הרצון אחר כך שתפרוץ שירה אדירה, כי השירה היא התיאור שבא ממעמקים. כשהיום אנחנו מנצלים את השירה למנורות קטנות, שרים על אהבה, שרים על מדינה, שירי תהילה לגיבורים ומידות טובות וכדומה, ועוד כל מיני שירים, ורק את שירת החיים עצמם, מהם החיים, אנחנו עדיין לא שרים, וזה התפקיד שלנו. ועכשיו החזרה לשאלה של הרב קוק, נו, שיוולד כבר משורר התשובה. בשאלה הזאת ובבקשה הזאת אני אסיים, שיהיה לכולנו גמר חתימה טובה ושנה טובה.